אתם מאזינים לכאן עוד. סרוויס עם רונה גרשון תלמי. שלום, אנחנו בכאן תרבות 104.9 ו-105.1 FM ובאפליקציית כאן אודי, שם אפשר לשמוע את כל התוכניות שלנו. אנחנו כאמור בתוכנית הקולינריה, יום שישי הגיע ואנחנו מוכנים לדבר על אוכל. השבוע הכריזה מסעדת ביירן מרקט על הוצאת נקניקיות החזיר מהתפריט שלה. היא הצטרפה לעוד מסעדות שעשו זאת בשבועות האחרונים. אגדיר עם הבייקון וג'פניקה עם השרימפסים. נצא לבדוק את הזרם הזה. האם הוא קורה כי עולם המסעדנות קורס וצריך להביא עוד קהל? האם הוא קורה כי עולם הערכים הישראלי משתנה? ומה חושבים עליו בציבור הדתי? נדבר גם על החומוס שמגיע למוזיאון ועל גלידת פחם שחור. שאנשים לא תאמינו עומדים בשבילה בתור. עומר שליט מנחם ואבי שמאי סייעו בהכנת התוכנית. אני רונה גרשון תלמי. ועכשיו אנחנו נדבר על מסעדה שנמצאת על הטיילת בתל אביב ברחוב קויפמן, מסעדה ותיקה שנמצאת שם כבר מ-1998. זוהי מסעדת מנטרי, ממש על חוף הים של תל אביב. היא מפורסמת בארוחות הבוקר הטובות שלה, בסיר ברזל שחור עם פירות ים ובדגים הטעימים. שלום לאופרה גנור, בעלת המסעדה.
אהלן.
21 שנים אתם כבר פתוחים.
עוד לא, עוד מעט.
כמעט, מ-1998.
אני כבר הפסקתי לספור. אנחנו נמצאים על חוף הים. אנחנו לא כל כך על הטיילת. אולי כבר הטיילת הגיעה אלינו. אנחנו נמצאים על חוף הים, אנחנו מסתכלים כל הזמן מערבה. פחות סופרים.
לא צריך זמן כשיושבים על חוף ים. את זוכרת את הקמת המסעדה? את זוכרת את הרעיון שהעלה אותה?
באתי, ראיתי, נכבשתי, התאהבתי, ובעשר אצבעות הקמנו את המקום.
ממש סיפור נפוליאוני.
לא, המחשבה מראש הייתה, האמת היא שהסיפור הוא ממש יפה, ויש כאן הרבה סיפורים, אבל באמת, א', לא היו הרבה נשים שהיה להם אומץ מהסוג הזה, לקחת מקום במקום הזה שהיה קודם תחנת ממכר סמים או משהו בדומה, ולכבוש את המקום הזה בעשר אצבעות ושתי רגליים. וגם הרעיון של האוכל היה, הרעיון שלנו לגבי מהות המסעדה, זה שלי ושל אבי בעלי, היה קצת שונה מכל מסעדות שהיו בחוף הים. אנחנו הבנו שאנחנו רוצים מסעדה אמיתית טובה על חוף הים, כמו שהגדרנו את זה, בלי חומוס ובלי דגים מטוגנים. מסעדה עם מפות לבנות וכוסות יין שוות, ואוכל מוקפד באמת על חוף הים, וזה מה שעשינו. להמציא מחדש את המזטים בישראל, אנחנו פשוט היינו הראשונים בזה, ועדיין אנחנו היחידים שעושים את זה, שהמגש מזטים הוא מגש מזטים מחומרים מקומיים, אבל אדפטציה קולינרית שפית להרבה דברים.
והמגש הזה עדיין קיים ועדיין מוגש, צריך לומר, אחרי כל השנים הללו. ואני רוצה לשאול אותך ברוח הזמנים, גם ברוח הדיבורים על קריסת עולם המסעדנות, וגם לאור כל הדברים שסיפרתי עליהם, על ענייני הכשרות, שהמון מסעדות פתאום מבטרות על מאכלים לא כשרים שנמצאים בתפריט שלהם. את רואה איזושהי אפשרות שבאיזשהו שלב במדינת ישראל, בוא נגיד שנת 2023, את תהיי בין המסעדות היחידות שיגישו פירות ים?
לא, מה פתאום? 2025, לא. אני פשוט... לא, מה פתאום?
אנחנו לא הולכים לשם אופרה, אנחנו רואים לאט לאט את הוויתור על מה שלא קשר.
תראי, אני מאוד אוהבת את האנשים שנכנסים למנטרי, נותנים נשיקה למזוזה ואוכלים שרים. זה ממש דומה לכל האנשים שבדיאטה שמבקשות סלט חסה ורוטב בצד ויורדות על שני קוקטיילים עם הרבה סוכר, שאני אחת מהם כמובן. אני לא מאמינה שזה יקרה. אני חושבת שהוויתור על מרכיבים מאוד מאוד לא קשרים, כמו בייקון, שרימפס וחזיר, אצל, וחלק מהמסעדות זה ממש שיקול כלכלי טהור, כי אני חושבת שהמרכיבים האלה זה, זה רשתות שפוסות, לכל, שפוסות על, על כל הארץ, והמרכיבים האלה מהווים אחוז מאוד קטן במחזור שלהם, ולא שווה היום בימינו שכל שקל, כל מסעדן צריך לעשות כל יום מחדש את השיקולים הכספיים של המקום שלו, להחזיק מוצרים שהם לא מהווים פחות מאחוז מסוים מהמחזור.
זאת אומרת, זה ביותר את העלויות, וגם היבוא, אם השוק מצטמצם, אני משערת שהיבוא נעשה יקר יותר מטבע הדברים. אני צודקת?
היבוא תמיד נעשה יקר יותר, כי כל דבר נעשה יותר יקר. שום דבר לא נהיה יותר זול. שום דבר. בטח לא דגים ופירות ים. הם תמיד במחסור, הם מוצרים במחסור, בדרך כלל בכל העולם, למעט מקומות מדרום אמריקה או משהו כזה.
ובעצם מה שעושים כאן אופו המסעדנים זה אומרים, אני מוותר על זה כי זה עניין כלכלי, או אולי גם כי אני אביא עוד קהל אל תוך המסעדה שלי. זאת אומרת, אני אפתח את השוק לדתיים שמוכנים לשבת במקום שאין בו שרימפס ובייקון, גם אם אין תעודת כשרות. זאת אומרת, אני ארחיב את הקהל שלי.
תראי, אני לא כל כך מכירה את הכשרויות השונות והמשונות שיש בישראל בין ה... הלייט, כושר לייט, ובין המחמירים והאלה שרוצים לראות את התעודה על הקיר ותעודה מסוימת. יש מגוון, טווח מאוד גדול של אנשים שאוכלים כל מיני דברים. יש כאלה שיכולים להיכנס עם כיפה, יכולים להיכנס למקום שמוכר שרצים, כמו שהם אומרים, ועדיין לאכול שניצל. לא יודע, אני... האם הם מרחיבים? הם מרחיבים. האם ההרחבה הזאת משמעותית? אני לא יודעת.
אני אשאל אותך שאלה היפותטית. אם יבוא אליך יום אחד מישהו ויגיד לך, בואי נרחיב את הרווחים שלך פי שלוש. זאת אומרת, ממש יגדלו רווחייך, בואי תוציא את האוכל הכשר מהמסעדה. יש אפשרות כזאת? הלא כשר מהמסעדה. פי שלוש.
אני אגיד לך משהו. יש דבר שנורא צריך לחשוב עליו. המסעדות, האלה שהוציאו הדברים הלא כשרים, או הטרייפות, מה שנקרא, הוציאו אותם מהתפריט, הן עדיין פתוחות בשישי שבת. שום מסעדה לא כשרה אם היא עובדת בשישי שבת.
נכון, הן לא הפכו כשרות, הן רק הוציאו את הגורמים, את המזון הלא כשר.
הן הוציאו את המזון הלא כשר.
נכון.
יכול להיות שבאמת יבואו אליהם עוד 10% לקוחות, אולי כמה לקוחות שלא חשוב להם התעודת כשרות והכשרות, אלא חשוב להם שלא יהיו שם בייקון. ואני לא יודעת, אני רק יודעת שאני לא מאמינה לאף אחד שיגיד לי שיהפוך את המסעדה שלי לקשרה ואני ארוויח פי שלוש.
נכון,
זה לא יקרה, זה לא קיים, זה שטויות. נכון, המסעדנים נמצאים היום, המסעדות, והמסעדנים נמצאים בתקופה מאוד מאוד קריטית וקשה. נכון, הרווחיות של כולם, לא משנה מי אתה, כולם נשחקה כמעט לחצי. והחצי הזה עומד על גבול הטעות. הסיבות לכך רבות ומגוונות, מהיטלים כאלה, מהיטל עובדים זרים, מפיקדון עובדים זרים, מהדחוק הטיפי, מכל מיני עריצויות שונות ומשונות שקשורות בצדק או לא בצדק לעולם המסעדנות. אין ספק. אין ספק שפעם כל פוליטיקאי שרצה כותרת היה אומר משהו על המסעדות ומיד היה סבבה. ואנחנו היום באמת נמצאים, רוב המסעדות נמצאות במצב לא פשוט. וההישרדות היא מלחמת קיום. אני חושבת שכל מסעדן קם בבוקר ולובש שכפ"ץ כשהוא הולך לעבודה.
עד כדי כך.
עד כדי כך. וגם המסעדות ידועות וגם מסעדות רשתות ידועות וכל מיני כאלה, כל מיני אנשים שאתם לא מעלים על דעתכם, נמצאים בלחץ ובמצוקה. כי באמת, הרווחיות נשחקה עד אפר. וכל מסעדן הוא אמנם איש עם חזון ורצון ואהבה לעבודה אחרת, הוא לא היה בוחר דווקא בזה, אבל גם הוא לא יכול להביא כסף
מהבית. נשחק בסופו של דבר. אז בעינייך, אבל זה לא אחד הפתרונות, אופרה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הכשרות היום, זה לא אחד הפתרונות שיכולים...
אני אומרת שלמסעדה שנמצאת בירושלים וחושבת שאם היא תוריד את הבייקון, היא יבואו אליה עוד אנשים, אני מברכת אותה על מעשה. אני חושבת שאם רשת ג'פניקה, שיש לה פריסה ארצית, מחליטה להוריד את השרימפס, כי א', זה אחוז קטן כי היא פונה לקהל מאוד רחב של אנשים. למעשה כל מי שהולך ומטייל בקניון היום פוגש את ג'פניקה, והאנשים האלה לא אוכלים שרימפס, אז סבא.
אבל מסעדות כמו שלך, שזה הייחוד שלהם, שבעצם בנויות על הדבר הזה, את אומרת, בזה לא נוגעים.
תראי, זה יותר קשה מזה. כאילו, אם יבוא ואם אני אצטרך להפוך את מנטרה למסעדה כשרה, אני לא רואה סיבה שאנשים, זה יגיד הרבה על מדינת ישראל יותר מה שאני רוצה להגיד.
הבנתי את תשובתך. אז אני מעלה עכשיו, ואת מוזמנת להישאר, אם יש לך זמן, את יוסי אטינגר. יוסי הוא מייסד קהילת הקולינריה דטילישס. שלום יוסי.
שלום שלום.
דטילישס, קודם כל ספר לנו בכמה מילים, מהי דטילישס?
דטילישס זה קהילה שבעצם הקמתי יחד עם שותפי אלי אלמן כדי לענות על צורך שהיה מאוד גדול במגזר שומר הכשרות, לאוכל קולינריה כשרה איכותית. אם בעבר קולינריה כשרה הייתה מילה נרדפת לקולינריה נחותה יותר, כיום מצב מאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות. בעצם אנחנו מסייעים בהנגשה של שני הצדדים, גם מסייעים לקהל שומר הכשרות להגיע ולהבין יותר לאוכל, וגם מסייעים למסעדות למשוך אליהן את הקהל שומר הכשרות שיודע להעריך אוכל טוב.
עכשיו, קודם כל, מה השתנה יוסי בציבור הדתי? אני יודעת שאתה איש של מסעדות, נכון? זאת אומרת, כל העסק הזה התחיל מזה שאתה ושותפך, באמת. אנשים שהולכים הרבה למסעדות ואוהבים לאכול בחוץ. עכשיו, אני לא יודעת עד כמה אתם מאפיינים בשנים אחורה את הציבור הדתי. זאת אומרת, נדמה לי שאז בזמנו, לפני 10 שנים או 15 שנה, זה היה יוצא דופן, אני צודקת?
את צודקת, התופעה הזו של האוכל הכשר והיציאה למסעדות היא תופעה שקשורה להרבה תרחישים גדולים יותר שמתרחשים במגזר החרדי ובמגזר הדתי, יותר במגזר החרדי אבל גם קצת במגזר הדתי, הרבה שינויים שקורים בו, כמו למשל יציאה הרבה יותר גדולה של חרדים לשוק העבודה, התרחבות מעמד הביניים חרדי.
ואז גם יש יותר כסף וגם פחות מבשלים בבית, יש פחות זמן.
נכון.
אם האישה שבדרך כלל מבשלת בחברה הדתית יצאה לעבודה, צריך פתאום אוכל מבחוץ.
נכון.
מה הביא אותך אל עולם הקולינריה, יוסי? איך זה שאתה ככה הפכת לחובב מסעדות?
אני באופן אישי פחות האישו, אני פשוט אוהב אוכל טוב, תמיד אהבתי אוכל טוב.
זה משהו באופי של נמשכת להרפתקאות קולינריות.
מאז ומתמיד אהבתי אוכל טוב, נמשכתי לתחום הזה, כותב טור של ביקורת אוכל, תקופה לא מבוטלת באיזשהו אתר אינטרנט, וככה לאט לאט, כיוון שהיום הדברים מתרחשים בעיקר ברשתות החברתיות, אז ככה הפעילות שלנו עברה יותר לרשתות החברתיות, לפייסבוק, לאינסטגרם, לווטסאפ, שזה גם כלי שעובד היטב במגזר הדתי והחרדי, אז שם יותר אנחנו פועלים כיום.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה באמת מרגיש שינוי, זאת אומרת, ואולי אם נדבר על ירושלים, למשל נראה דבר אחד, ואולי תל אביבי הסמן לכך, אני לא יודעת, אני שואלת אותך.
לא, בוודאי ובוודאי, יש שינוי עצום בשנים האחרונות, ויש לזה אין ספור דוגמאות. אם לפני כמה שנים הייתי אומר לך ש לכל השפים הכי גדולים, שזה מאיר אדוני וניר צוק וויקטור גלוגר, וכל השמות הכי מוכרים בקולינריה המקומית, שהקולינריה שלהם התבססה וחלק גדול ממנה על פירות ים ודברים מהסוג הזה, הייתי אומר לך שהם יפסיקו מסעדות כשרות.
לא, היינו מאמינים.
ולפעמים רק מסעדות כשרות,
לא
אפילו לא
מעמידים.
לצד מסעדות לא כשרות, נכון. היה קשה להאמין.
נכון.
כך ש ויורם ליטן כמובן שעכשיו גם
נכון, אנחנו תכף נדבר איתו כאן.
לחגיגה הזו.
כן.
אז ברור שהשינוי שחל הוא שינוי עצום, ובעיניי הוא גם שינוי מבורך, כי בסך הכל אף אחד אין לו עניין, אני חושב, בכל אופן. אני יכול לדבר בשם עצמי ובשם האנשים שאני מכיר ובא איתם במגע, אין לו עניין שיסגרו מסעדות הלא כשרות או משהו כזה, ממש ממש לא. אני חושב שיש מקום לכל המסעדות, ואם יש מסעדנים שמאמינים בקהל אוכלי הקשה ורוצים להרחיב את מעגל הצרכנים שלהם, זה תמיד מבורך.
ואתה באמת, מהניסיון שלך בעולם הקולינרי, חושב שזה עניין של הישרדות? זאת אומרת שחלק מהמסעדנים שהזכרת קודם, אלה שלא היינו מאמינים עליהם, בעצם עושים צעד של הישרדות ומרחיבים קהל?
לא בהכרח הישרדות. אני חושב שיש יש, יש, יש מנעד רחב בין מצב של הישרדות למצב של פשוט עניין כלכלי, שיקול כלכלי. זה לא מילה גסה.
אבל תראה, מסעדה, צריך להבדיל, ואמרה את זה קודם אופר גנור ממנטרי, באמת בין מסעדות שמוציאות את האוכל הכשר מתוכן, לבין מסעדות שהן כשרות, שפתוחות בשישי שבת, וגם בתוך הקהלים, אנחנו, בתוך הקהל הדתי, אנחנו נראה כל מיני...
חדשים גוונים של שומרי כשרות.
בדיוק, בדיוק, יהיו כאלה שכן ייכנסו למסעדה שפתוחה בשישי שבת, ויוכלו הם אוכל כשר.
נכון, לחלוטין יש אין ספור גוונים של שומרי כשרות, יש, המנעד הוא מטורף, יש אנשים ששומרי כשרות הכי עדוקה ובכלל לא אוכלים מחוץ לבית, או שאוכלים רק הכשרים מאוד 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 מוגדרים, ומהצד השני יש אנשים שהעיקר שלא יהיה להם בתוך הסטייק שמה, אבל אם הוא יהיה בפירה אפילו שליד, אז יכול להיות שהם כן יאכלו אותו,
כן.
המנעד הוא באמת אינסופי, וזה בסדר, וזה יפה, וכל גישה היא לגיטימית וטובה ונאותה.
אז באמת נפתח עולם שלם, עולם רחב.
כן, זו באמת חגיגה. מבחינת שומרי הכשרות, שבאמת באמת אוהבים אוכל כשר, ויודעים להעריך אותו, זה באמת מצב שלא היה אף פעם, והרבה אנשים מאוד מאוד נהנים ממנו. ואני חושב שזה סוג של זה נהנה וזה לא חסר, כי שוב, אני לא חושב שמישהו באמת...
שזה משהו על חשבון משהו. זאת שאלה טובה, זאת השאלה באמת...
דוגמה שהבאתי, יש את השף ויקטור גלוגר, הוא מחזיק מצד אחד מסעדה כשרה במלון הילטון קלואליס, ומצד שני הוא מחזיק מסעדה לא כשרה במלון דן, כמה מטרים משם שנקראת אולה.
נכון.
והם דמות בכפיפה אחת, וכולם נהנים.
נכון, ואני איתך לגמרי, שלא הבן שאני מנסה לומר אמירה אחרת, אני רק אומרת שיש לנו גם מסעדנים, כמו יורם ניצן, שתכף נדבר איתו שהיה במוליאם, או כמו מאיר אדוני, ששתי המסעדות שלו שבעצם שרדו, הן מסעדות כשרות, שיכול לבוא הציבור החילוני ולומר, רגע, אבל הנה, לי אין את זה עכשיו. זאת אומרת, יש דוגמאות לכאן ולכאן.
יש מגוון מספיק רחב של שפים אחרים שיש להם מסעדות, לא יקרה מצב שלא יהיה מסעדות לא כשרות, ובשפע, מסעדנים תודה יש בלי סוף, ומסעדות יש בלי סוף, ואין חשש שיגמרו המסעדות הלא כשרות.
נקווה שהם משרדו כולם, כי באמת אנחנו רק מדברים על המצב הקשה של המסעדנות, לאור השיחה הזאת, אתה יודע, זה כביכול עוד נדבך, אבל השאלה מי ישרוד ומי לא. טוב, תשמע, אז שנהנה כולנו, בתיאבון לכולנו, מעניין לראות את השינויים בחברה הדתית, אני משערת שהשנים יגידו, האם יהיו גם משלוחים, האם אוכל רחוב ייכנס לתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, זה שינוי של הרגלים, הרי אוכל הוא הרגל, והוא דרך חיים מאוד משמעותית, ואני משערת שזה רגע מעניין בהיסטוריה של הקולינריה הישראלית, ההיפתחות אל העולם הדתי.
אני מסכים עם כל מילה.
אנחנו נראה שינויים.
לא נותר לי אלא להסכים.
תודה רבה, יוסי אטינגר, דטילישס. זה האתר שלכם שבאמת נותן מידע על מסעדות כשרות, מה נפתח, איפה נמצא, מה אפשר לאכול. המלצות, כל מה שיוסי אטינגר. תודה, תודה.
ביי, ביי, סוף שבוע נעים.
ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם השף יורם ניצן. 3 שנים אחרי שנסגרה מוליאם, אנחנו מוצאים את יורם ניצן במסעדה חדשה, מסעדת נומי, מסעדה כשרה במלון אינטרקונטיננטל בתל אביב. היא נפתחה בחודשים האחרונים. שלום לך, יורם ניצן.
אהלן.
אז אני רוצה רגע להזכיר את ההיסטוריה לפני שנדבר על נומי ומה אתה עושה בה. אתה באמת היית ידוע בשנים רבות כשף של מוליאם, שנחשבה למסעדת הדגים ופירות הים הטובה בישראל, בעבר בניהולו של שלום אחרובסקי וניצוח שלך. היא פעלה הרבה שנים, בין 1995 עד 2015, שאז היא עלתה בלהבות ונשרפה, שרפה גדולה. היא הוציאה תחת ידיה המון דברים טובים, בסדרה המשרד, בפרק דה בנקר, היא מוזכרת כמסעדה שבה אפשר לקבל את הלובסטר הכי טוב בעולם, וגם הספר שלך, האנציקלופדיה של פירות הים שעוד נדבר עליו, וכל אלה נגמרו. קודם כל, בוא נחזור לרגע לסופה של המסעדה, זה היה שבר גדול?
במול ים הייתה פרויקט חיי, 20 שנה זה לא הולך ברגל, וכן, קיבלנו את זה בהפתעה. ואני מסתכל בכבוד רב ובגאווה רבה על מה שעשיתי ב-20 שנה. אבל עכשיו אני בנומי ומסתכל קדימה.
לגמרי, ואנחנו תכף נדבר על המעבר המעניין הזה ממוליאם אל נומי, כי שם באמת עשית דברים יוצאי דופן, ובאמת זאת הייתה מסעדה שמכל העולם נשאו אליה העיניים. נדמה לי שהיו לכם משלוחים של פירות ים שהגיעו כל פעם במטוס שבועי באלעל, או אני זוכרת נכון? זה סיפור
כן,
נכון?
כן, באמת שכן, כל האינפורמציה על מוליאם שהעברת עכשיו היא נכונה, מדויקת.
זאת אומרת, היו מגיעים מגיעים ארגזים כאלה מלאים בקרח ובתוכם כל, כל פירות הים, ואתה אז גם כתבת את האנציקלופדיה, שעד היום היא בטח היחידה שיצאה בארץ, אבל גם בעולם היא נחשבת מאוד, של ממש קטלגתם פירות ים ודגים ממינים שונים, עם תמונות של יצורי ים, צדפות, רכיחות, היו שם אנקדוטות ופרקים על איך מבשלים, וזה באמת אנציקלופדיה שהיא הפכה לתנך. וזה די מדהים שאתה, באמת האיש המרכזי בתחום, עושה פתאום מעבר למסעדה כשרה בבית מלון. קודם כל זה מעבר אידיאולוגי, זאת אומרת, אתה עשית כאן איזשהו שינוי רעיוני עם עצמך, אתה, בוא נגיד, התקרבת אל הדת?
אני חילוני מובהק, וזה לא עניין אידיאולוגי, זה פשוט עניין פס קהלים אחרים שעכשיו בדיעבד כשאני נתקל איתם היו צמאים לבוא לאכול את האוכל של יורם ניצן, ולא יכלו מן הסתם, וכרגע מאוד שמחים לבוא אליהם, אז ההזדמנות שלי לחשוף את עצמי ואת הבישול שלי אליהם, זה בעצם פה כל העניין.
זה היה אתגר גדול, יורם? זאת אומרת, היית צריך להיכנס, הקמה של מסעדה הזאת לא משהו כמו שנתיים, נכון? זה לא מהיום להיום.
אני אמצא פה באינטרקונטיננטל כבר שנה, ועובד ביחד עם הצוות שלי במסעדה, ועם כל הצוות של המלון על הפרויקט הזה. זה לא מה שבאמת בא ברגע, יש הרבה מחשבה וניסוי ותהייה מאחורי העניין הזה. למרות שאני חייב לומר השינוי הזה בלבשל כשר הרבה פחות טראומטי ובמרכאות נפחי ממה שחשבתי שיהיה.
זהו, אני חייבת להגיד שמהצד הוא נשמע מאוד מפחיד, כי בעצם אני דמיינתי את זה כמו יד קשורה מאחור. זאת אומרת, כי פתאום המון חומרי גלם שאתה מאוד בקיא בהם, זאת אומרת שממש אתה יודע לרקוד איתם, פתאום לא נמצאים לצדך, פתאום אתה לא יכול לתגן בחמה, אלא אתה צריך לתגן בשמן. המון שינויים.
נכון, נכון מאוד. השינוי דרמטי, אין עוררין על כך. אבל אני, כשהתחלתי ללמוד את הנושא הזה בהגדרה, אמרתי, אני לא מחפש תחליפים כמו שאמרת, לא תחליפים לחמה ולא תחליפים לשמנת, אלא נחפש דרכים יצירתיות איך לעקוף את כל הנושא הזה. וזה בעצם, לקחתי את זה כמו שאת מגדירה את זה, עד אחד כאילו קשורה מאחורי הגב, לסוג של יתרון. בעצם התחלתי לבשל אוכל שהוא הרבה יותר בריא ובריאותי ומתכתב עם מה שקורה היום פה בתל אביב ובעולם בכלל.
כל מגמת הפארם טו טייבל מאוד מסייעת לזה, השימוש בירקות, בדברים טריים.
כן, בבישול ופחות, כן, בהרבה יותר שמן זית ועם הרבה יותר ירקות, ומה שיוצא בעצם אוכל שהוא הרבה יותר קליל ובסופו של דבר בריא יותר. זה אגב מגמה שהתחלתי בה גם בשנה האחרונה במול ים, אז
אז יסתדר ביחד עם זה.
כן,
תשמע, אחת המנות שלך, אני חייבת לספר לך סיפור אישי, קטן, קצר. אני אכלתי לא פעם במול ים, אהבתי אותה מאוד, ובזכותך ובזכות מול ים, התחלתי לאכול סלק. דווקא סלק, אוקיי. מכל הדברים. אני אוקיי. לא אהבתי סלק, ויום אחד הגעתי למסעדה והגישו לי, אני לא יודעת אם אתה זוכר את המנה הזאת, קוביות קטנות קטנות של סלק, שנדמה לי שהזרקתם לתוכן גבינה או גבינה כחולה, יכול להיות שהיה דבר
כן,
כזה.
כן,
ואני
כן.
לא אוכלת סלק, וזה עניין אותי, ואמרתי, טוב, החמצתי פנים ושמתי את הדבר הזה בתוך פי, ומאז אני מחבבת סלק. אמרתי, טוב, יש כאן משהו.
וואי, אז עשיתי משהו בעולם הזה.
לגמרי, ככה אני זוכרת אותך מהסלק.
באזור של שרצים ופירות ים, אבל באמת מה שאני מסתכל בו לאחורה בגאווה, זה שהשארנו זיכרונות, זיכרונות בשמחתי מאוד מאוד טובים אצל המון המון אנשים, וזה תולדה של המסורת ש במול ים, וזה בדיוק מה שאני מנסה לייצר בנעמי. אני מנסה לייצר מסעדה שתהיה מוסד ושתהיה מסורת ושתהיה מטבח לי ולא למרחקים קצרים. זה בדיוק המוטו פה.
אני אשאל אותך שאלה קצת גסה, אבל אני באמת שואלת אותה, אין פה איזו תחושה של, אמרת שאתה נפתח לקהל אחר, וזו באמת אמירה מקסימה, ודיברנו כאן לפני רגע גם עם יוסי אטינגר מדתי לישס, אמר שאיזה יופי שהעולם נפתח אליהם, לציבור הדתי, ויש כמיהה גדולה ותודה גדולה על העניין. אין איזו הפניית עורף לציבור החילוני, זאת אומרת, אני באופן אישי, אני שמע רגע הכי נוחית, לשם הטעון. אני בעדתי את יורם ניצן, שמכין לי את פירות הים הכי טובים. איבדתי אותו. אין פה הפניית עורף.
מול ים לא תהיה עוד פעם.
זה נכון, זה נכון.
הכל השתנה. הזמנים הם אחרים, אני לא צריך להזכיר לך כמה שילמו במול ים על ארוחת ערב. זה דברים שנכון למציאות היום, וגם לא למציאות שאני רואה אותה בשנים הקרובות, זה דבר שלא יכול להתרחש. אבל איך אמר לי מישהו? שאלתי אותו, אתה אוכל כשר? הוא אמר, אני אוכל גם כשר. זאת אומרת שאלה שאוכלים לא כשר, זה לא אומר שהם לא יכולים למצוא את עצמם פה בנעמי, להפך, אני רוצה שגם הם יבואו אליי.
יש חשש גדול, אני חייבת לשקף לך גם את עצמי וגם את סביבתי של אוכלי הלא כשר. פתאום פוחדים מצמצום החומרים הזה, מסוג הבשר השונה, מהחומרים האחרים, ואיזושהי תחושה שאולי הם מקבלים משהו פחות מגוון ופחות מוכר. יש פחד כזה, יכול להיות שנצטרך כולנו לחצות אותו, יש פחד כזה.
אני אומר, זהו, אל תפחדו. אין מה סך הכל הולכים לחוות חוויה בארוחת ערב, לא כזאת דרמה, זה ערב מענה, ובניתי תפריט מגוון ורחב, וגם הרבה בשר וגם הדגים, צמחונים וטבעונים ברור, יכולים למצוא את עצמו, וזה לא כזאת דרמה, ואין מה להיכנס לפחדים מלבוא לאכול בנעמי.
תן לנו דוגמה למנה אחת, יורם, שבנית בתפריט החדש, ככה שהיא חדשה לך והיא מעניינת.
תראי, לקחתי את הייתה מנה שנקרא אקס בנדיק, לובסטר בנדיק במוליה, ואמרתי, בואו נראה מה פה. ואז ראיתי שיש לי פה פילה בקר נהדר, ומשעמם אותי להקיש פילה בקר בתור מנה קונבנציונלית עיקרית. ואז עשיתי מין מנה כזאת שאני קורא לה סטייקנג, שזה פילה בקר עם איזה ביצה שמשוחזרת מעל על קציפה של הרוגל. אז זה מנה חדשה שבעצם יצרתי ועם איזה רמז וקריצה קטנה לעבר שלי.
אין מה לומר, זה נשמע טעים. יורם, תשמע, עשית לי תעברה.
השילוב של חלמון נשפח על בשר, זה שילוב אולטימטיבי ובלי פחד.
טוב, אז אנחנו, תשמע, אנחנו נפתח את עצמנו לעניינים האלה, וזה באמת נשמע טעים ומסקרן. וטוב, ונאמר לך, מה יהיה עם ביצת הפברג'ה שלכם? זה גם, אתה רואה, אני כל הזמן חוזרת לנוסטלגיה. מה יהיה עם הכינוח הנהדר הזה שהיה במוליאם? גם זה לא יחזור, אה?
אז זהו, אני אומר, לא יחזור, אבל מצד שני אומרים לי, never say never, אז...
טוב, עולם חדש, עולם חדש, עולם חדש. תודה רבה לך, יורם ניצן, הרבה הצלחה במסעדה החדשה ובבית המלון, מלון אינטרקונטיננטן בתל אביב, נעמי, המסעדה בניצוחך, תודה רבה.
ואין דורך לפחד, תודה, בשמחה.
נשתדל להתגבר על הפחד, תודה רבה.
בשמחה.
ועכשיו נדבר על חומוס. החומוס מגיע למוזיאון. זאת נשמעת כמו התחלה של בדיחה חביבה ותו לא, אבל זה מתרחש במציאות. בית בנימיני מארח תערוכה על אוכל. זה מתרחש בתל אביב, והתערוכה נפתחה השבוע בעצם, הפתיחה הרשמית שלה, והיא פתוחה למבקרים. שלום למעצבת לירון צנחני.
היי, שלום.
שלום רב. אז קודם כל, לבוא מצוידים בפיתה כשמגיעים לתערוכה?
לבוא מצוידים בעיניים פקוחות, ומי שהגיע לערב הפתיחה גם זכה לטעום לשני המיצגים הקולינריים שמוצגים שם, שהם פרי פיתוח של שף ושל מעצב, אבל התערוכה מכילה בעיקר כלים שמדברים על העולם של החומוס, ובנוסף לרובד מדעי שמלווה עם אנקדוטות מעניינות על מערכת היחסים של חומוס ושלנו. אז אפשר להגיע בלי הפיתה.
זה נעשה אחרי התערוכה, נלך לאכול.
אבל בדיוק.
בעצם מה שהתערוכה עושה, זה מפקיעה אולי את האוכל, את החומוס, מהעולמות האלה של טעם ושל ריח. בעצם זה התחיל מפנייה אלייך לעשות תערוכה קולינרית, לא אמרו לחומוס.
כשבית בימיני פנו אליי, הם ביקשו ממני לעצור עבורם תערוכה ולבנות לקונספט. אני עוסקת רק בתחום הקולינריה, אז היה ברור שזה הולך להיות קולינרי. והנושא של בית בנימיני, נושא הגג שלהם, הוא תרבות מקומית ותרבות חומרית. וכשאני חשבתי על הכותרת שלהם בהקשר של אוכל, ומתוך היכרותי עם עולם המדע, שמי שאנחנו עושים איתם שיתופי פעולה, זה הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, הבנתי שחומוס זה סופר פוד והוא תחום מאוד מאוד מושקע בתחום המחקר היום, ולכן חיברתי בין שני הדברים. כלומר, גם חומוס הוא סוג של תרבות חומרית ומקומית מאוד מאוד אצלנו בכל המזרח התיכון.
זהו, השאלה שלי היא האם, זאת אומרת, יש לנו המון דיונים על האם יש אוכל לאומי, האם יש אוכל שמאפיין אותנו, משהו שאפשר לעצור ולהגיד זה שלנו, האם זאת הכרזה על החומוס ככזה?
לא, אני חושבת שזו, התערוכה הזו, בניגוד לפוליטית הרווחת בנוגע לחומוס, התערוכה ממש קצת מנתקת את זה פוליטית ועוסקת בחומוס, בסוג הפרוטאין, בחוויה של האכילה עצמה. כלומר, יש המון תופעות ניחוס למיניהן, יש המון תופעות של טריטוריאליות בנוגע לחומוס, מי הראשון, מי המקורי, מי האסלי, וכמובן של מי הכי טעים. אז התערוכה פחות עוסקת בזה, היא עוסקת יותר במערכת היחסים בין המשתמש, שזה הסועד, לבין הצלחת, לבין המרחב אכילה שלו, לבין בכלל מה זה חומוס עבורנו, השיטות לאכילת חומוס, בסיבוב או בדוח. זאת אומרת, היא יותר עוסקת בחומוס בצורה קונספטואלית, וגם המטרה של שני המיצגים האכילים, שזה בעצם שני מתכונים שעוצבו ופותחו עבור התערוכה, היא קצת להוציא את החומוס מהממרח המוכר והידוע, החומוס דיפ, ולהביא אותו לעולמות אחרים במטבח, קצת יותר לכיוון הקינוחים וחוויית אכילה שונה לחלוטין.
תני דוגמה, זאת אומרת, איפה חומוס נכנס בקינוח?
קודם כל, יש שני המיצגים האכילים עוסקים קצת יותר בתחום של המתוק, ואחד מהם הוא קרוב לשיטה של צליית מרשמלו, והשני הוא מדבר על סוג של הפיכה של החומוס לחלבון מלא, דרך סוג של קפסולת בריאות, שהיא כמו מין ביצת הפתעה כזו, שבבסיס שלה יש מוס, מוס מתוק, שוקולדי, חלבי, שבסיסו הוא חלבון חומוס.
אז זה מאוד מעניין, כי מה שאתם עושים שם זה באמת פירוק של משהו שכולנו כל כך רגילים לקבל כעממי ומורחים אותו על הצלחת, עם הפעולה הזאת של מריחה, ופתאום הוא הופך למשהו שאפשר לשחק איתו, להשתמש בו, לעצב אותו. זה משהו שאנחנו לא רגילים להפרדה הזאת שאתם עשיתם בין מדענים, מעצבים, שפים. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מקבלים את זה מאותו שף שיודע את כל הטריקים, שלמד בישול מולקולרי קצת, שקצת התעסק בעניין. פה יש ממש הפרדה לקטגוריות.
נכון, נכון. אני חושבת שמה שמיוחד בתערוכה הזו, ורואים את זה בחלל, זה שהיא קצת נותנת, יותר תעודת זהות לחומוס. האגרונומיה שלו, אופני גידול, הביות, מערכת היחסים שלו עם הגוף, איזה רכיבים יש בו ואיך הם משפיעים עלינו, וכו' וכו'. ומצד שני, יש באמת התעסקות עם החוויה של האכילה, עם איך אוכלים או איך צריך לאכול חומוס או התייחסות לזה, ומנגד יש גם קצת את הפנים לעתיד, כי בכל זאת זה מזוהה כאחד מהחלבונים, מהפרוטאינים האיכותיים ביותר שקיימים. אז אנחנו יצאנו מתוך נקודת הנחה שיוצא ממנה עולם המדע וגם עולם התעשייה היום, זה פשוט עדיין לא מדברים על זה מספיק, אבל כולם מחפשים פרוטאין, יש מרדף אחרי פרוטאין, זה מה שמניע את הגוף שלנו, זה בסיס להרבה מהאוכל שאנחנו צריכים לצרוך, ואני חושבת ששני המיצגים האחילים בתערוכה מאוד עונים על זה, כי הם בעצם מרחיבים את הגבולות שאנחנו מכירים על חומוס.
זאת, הזכרת את המיצגים האלה, יש שם איזה בקבוק חול כזה, כמו חול צבעוני שתפס את עיניי, כמו החול באלת שהיו עושים מכל מיני צבעים, נכון, מהים נכון. האדום, ופה עשיתם את זה עם חומוס, ויש שם גם חריף, נכון? זה הירוק?
נכון, זו עבודה, זה רק חומרים אחילים, זו עבודה של שני מעצבים ששיתפו פעולה, דוב גנשרו וליאור הרוזין, ומה שהם עשו, הם דיברו גם על הנושא של זיכרון, כי הבקבוקי מזכרת האלה, הבקבוקי חול שהזכרת, הם מוצאים אותם בעיקר בחנויות של מזכרות, תיירות, של משהו שאני קונה כדי לקחת איתי משהו ממקום מסוים ולזכור אותו. הם עושות אותו דבר עם חומוס, גם בהיבט המקומי של מה אני לוקח איתי, מה אני זוכר, האם לקחתי או ואכלתי מהדבר הזה, זה הופך לחלק ממני. כלומר, הם ממש מעלים את השאלות האלה, כל החומרים הם אכילים, והנוף הוא כמובן מן סוג של, את יודעת, ארץ ישראלי, מדברי, הגמלים, השמש, הכל שם זה ביצה קשה, יש ממרח חצילי וממרח חריף, שאלת השפות שבדרך כלל מגיעות לצד החומוס.
ויש גם מיצג שלך, נכון?
נכון, יש גם מיצג שלי, שהוא נעשה בשיתוף פעולה עם שף קונדיטורית אנה שפירו מתאיזו, ומה שאנחנו עשינו זה, אנחנו מאפשרות חוויית צליה סביב אש, שהמטרה היא באמת לסלוט פרוטאין הפעם מן הצומח, בדומה למדורות השבט בעבר, שהיו מתכנסים, וזה היה מין איזשהו טקס משותף ומאוד מחבר ומאוד קהילתי, של צליית פרוטאין מן החי. ואנחנו רצינו לשמר את החוויה הזו, אבל להשתמש בפרוטאין שמגיע שהמקור שלו הוא חומוס.
וזה עושים, זאת אומרת, הצופה שלכם צריך לעשות עבודה בפועל? הוא צריך לצלוט משהו?
הצליה עצמה היא על המבקר, כל ההכנות הן עלינו.
אז זה מאוד מעניין, אז לקחתם באמת את החומוס לעולמות יוצאי דופן, ופתאום הוא לא מובן מאליו, זאת אומרת, פתאום נשאלת המחשבה, רגע, מה זה מזכיר לי מצד אחד, ומה אפשר לעשות את זה עם זה מצד שני?
נכון.
ולסיום אני אשאל אותך, כשחשבתי על אוכל במוזיאון, עלתה לי התערוכה המדוברת ביותר, אולי הסמל של תערוכות אוכל במוזיאון, זה התערוכה של אנדי וורול ב-1962, עם פחיות 32 פחיות המרק של קמפבל, שהוא לקח בעצם כנגד 32 הטעמים שהחברה יצרה אז, ולכל אחת מהפחיות שם איזה סמל אמריקאי מאוד, ובעצם דיבר על התרבות הזאת שהופכת לתרבות פופ, זאת אומרת, בעצם שזה פס ייצור, ואנחנו לא שמים לב לטעמים ולשוני בין האחד לשני. נדמה לי שאתם עושים פה את התהליך ההפוך, אתם מפרקים את זה ההפך?
בדיוק, כי אצלנו מה שנמצא במרכז, כשאני נתתי את הבריף למשתתפים בתערוכה, אז החומוס כחומוס ולא הפוליטיקה סביבו קצת תפסו יותר את הבמה והיו חוליה יותר מרכזית מבחינתי, היות והסתכלתי עליו רגע מעבר למלחמות הידועות על החומוס, הסתכלתי עליו רגע על מה הוא עוד יכול לעשות עבורנו, ואיך מערכת היחסים שלנו איתו צריכה לראות.
לא רצית פוליטי, זאת אומרת, יש לנו נטייה, רילירון, ללכת לפוליטי, אנחנו כל הזמן רוצים פוליטי. לא היה דיון כזה של אולי כן לעשות פוליטי?
היה דיון.
היה דיון.
היה דיון, אבל הוא קצת, כי אני חושבת שלפעמים יש דברים שחשוב לשים יותר במרכז מאשר פוליטיקה, כי כרגע אם אני מסתכלת על זה מנקודת המבט של מעצבת ויוצרת בתחום הקולינריה, פחות חשובה לי הפוליטיקה סביב זה, כי אני יודעת שזה גם לא משהו שיפטר מאוד בקרוב, אלא
עניין.
חשוב לי שאנשים יבינו את הפוטנציאל שמגולם בחומוס, חשוב לי שהם יבינו מה הם אוכלים, חשוב לי שיבינו את מערכות היחסים של האוכל הזה עם הגוף. זה נראה לי הרבה יותר רלוונטי ועדכני גם כגישה להיום.
אז טוב, באמת חריג שלא להתעסק בפוליטיקה בנוף שלנו, ואולי
זה עבודה שתיים.
יש עבודה שתיים.
אבל זה לא העיקר.
נתתם קצת נשימה, זה בסדר, זה טוב לנשום. אז החומוס מגיע למוזיאון בבית בנימיני בתל אביב. רון צנחני, המון תודה על התערוכה ועל השיחה.
תודה, תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
ביי ביי.
בשביל מה להישאר פה שואלים בכל מקום אם אפשר לתפוס מטוס ולהתחיל לנשום גם מה תשובה עוזבת ונהיית ממני רחוקה כמה עוד אפשר תארץ במשפחה השכנה היא גרה בלי כבר 15 שנה אומרת כדי שתעצור דיין הצופיה וכל אחד שחוזר מעבר לים מספר לי כמה טוב שם
כמה טוב שם
ברלין ברלין גם אם אשכח את יד ימין את תחכי שם לעולם שוב אלייך לסתיו של שלום ושל יורו ושלום לכל שירייך אין לי דרכו בוא נהיה כנים סבא סבתא לא באו לפה בשביל הציון אתם ברחו כי הם לא רצו למות ועכשיו הם מבינים שפה זה לא ממש חיים מעדיפים אותנו רחוקים על אני לא זו לא בריחת מוחות, לא בחירת מוחות לא בריחה עם הרגליים להשאיר את הראש מעל המים אפילו יעקב אבינו ירד למצרים כי הזכירות הייתה שם שליש והמסורת משתיים ברלין, ברלין גם אם אשכח את יד ימין את תחכי שם לעולמי שנשוב אליי לסתיו של שלום ושל יורו ושלום לכל שיריי נשאר מבודדים, נשאר מפוחדים כי כולם שונאים יהודים וכל פעם שהם פותחים את הבעונים ממחדש תתלה הצעות כמו של כבוד כמו פרח בדש ממזים את כולנו בלי כבוד מינימלי שחררו כבר את הגטו תנו לחיות כמו הנורמלי אני בעצם לא רוצה לשום מקום אחר קר שם, זר שם ועברית זו השפה היחידה שאני אוהב לדבר תנו לי חתיכת אינרנט אם בכלל נשאר אני אהיה מאושר אבל כמה אפשר להתעלם מהמחר איך אני אביא ילדים במקום שבריח ממנו עדות מוזר ברלין, ברלין גם אם אשכח את יד ימין את תחכי שם לעולמי שנשוב אליי של יורו ושלום לכל שיריי חלי ברלין ברלין גם אם אשכח את יד ימין את תחכי שם לעולמין שנשוב אלייך לסתיו של שלום ושל יורו ושלום לכל שיריי
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי.
פחם שמעתם? מסתבר שמוכרים אחת כזאת בהרצל פינת רוטשילד בתל אביב, במה ששימש פעם הקיוסק הראשון בעיר. ועכשיו, באמצע החורף, התור יכול להגיע לפי השמועות גם ל-40 דקות וגם לשעה. הגלידה המדוברת היא של ליאור קוקה. אלן ליאור.
היי.
מה שלומך?
בסדר, תודה.
אז אני יודעת שיש לך עוד הרבה גלידות חוץ מהפחם, אבל אני חייבת לשאול אותך, גלידה מפחם?
קודם כל, זאת כמות נורא מזערית. זה לא כזה, זה לא מוגש בכלל בטעם. גם הגלידה פחם היא בטעם וניל. פשוט קימי כזה מגניב, תדעת.
זה רק הצבע השחור או שזה נותן איזה טעם?
בגפייה ואפל זה נותן טעם טיפה מאושן יותר, בגלידה זה כמעט לא מוגש.
הבנתי, ואומרים שזה כן בריא, לא בריא, שפחם סופח כל מיני דברים מהגוף, את יודעת שכשיש, לוקחים מנת יתר או יש הרעלת כיבה, נותנים פחם כדי להוציא חומרים מהגוף, אבל הוא מוציא גם את החומרים הטובים. אבל הבנתי באמת שבכמויות האלה זה לא באמת משנה.
כן, זה באמת לא.
וחוץ מזה, גם אם אני רוצה לנזוף בכל זה, אין לי דרך, כי תקשיבי, אנחנו שותים קוקה קולה, אנחנו אוכלים כל כך הרבה ג'אנק פוד, זאת אומרת, ממתי אנחנו באמת שומרים?
זה קצת פחם וגלידה.
בדיוק, פתאום זה נשמע לא מאיים. איך עושים את הפחם הזה? איך את מייצרת אותו?
סודות מקצועיים,
שמה. זה סוד מקצועי. יש שמועות, זאת אומרת, יש שמועות שבארצות הברית, כשזה התחיל לפני שנתיים, זה היו שבבים של קוקוס ששרפו אותם, זה בעולמות האלה?
יש גם קוקוס ששרפים אותו, אז זה נותן גם גלידה בטעם קוקוס, אנחנו עושים משהו טיפה שונה.
וואו, אז עכשיו את לא מגלה לנו, זאת אומרת, את משאירה אותי עם השאלה הזאת.
כן, קצת.
תשמעי, מותר לך, תקשיבי. זאת אומרת, בכלל, תחשבי, ליאור, אני חושבת, צריך לספר, את הגעת, היית בבייק אוף בזמנו, אבל עשית כבר הרבה דברים והתגלגלת, היה לך דוכן להמבורגרים מתוקים, מה שנקרא, ב-TLV מרקט בתל אביב, שזה בעצם סוג של פנקיקים, ואת באמת עושה עם אוכל כל מיני דברים שהם קצת מעבדה, אפשר לומר, זאת אומרת,
האמת שההמבורגרים היו בחנות ב-TLV והם נולדו בגלל שלא הצלחתי לייצר יותר עוגת שכבות. מחרתי לפני זה בחנות עוגת שכבות, 40 שכבות של קרפ וקרם. זה הגיע לכמויות שגם מפעלים הסתכלו עליי באיך את עושה את זה. אז אמרתי, טוב, אני חייבת משהו מזון מהיר. את יודעת, המבורגר, פיזה, פלאפל, מה עוד יש? האמת שזה התחיל בתור רעיון לפלאפל, זה פשוט לא הצטלם. אני, את יודעת, כל דבר צריך להצטלם אצלי מדהים. אז פשוט אמרתי, טוב, במקום להעמיד את זה, אני אשכיב את זה, נעטוף את זה כמו המבורגר, ככה זה נולד. אני נורא אוהבת
את זה. זאת אומרת, זה ממש משחק, זה ממש ארץ אגדות, מה שאת אומרת, להעמיד את זה, להשכיב את זה, להעלות את זה, לצלם את זה. זה ממש כאילו, זה הופך בישול פתאום למשהו אחר לגמרי.
זה הופך נורא לעבודה, מקצוע, זה כאילו לכל דבר, את צריכה להמציא את עצמך.
נכון, זאת אומרת.
דברים שלמדתי המון מהאינטרנט, היום כמובן אני כבר נעזרת באנשים מאוד מקצועיים, ואת יודעת, כל דבר מתייעץ, מבררת עם אנשים שזה התחום שלהם, אבל בהתחלה כל הרעיונות המוזרים נודעו לי באמת רק מקריאה באינטרנט, כל מיני בלוגים, כל מיני תמונות שהייתי רואה, ואמרתי, טוב, איך עושים את זה, והפכתי פשוט העולם למצוא.
כי יש לך עוד דברים נפלאים על הגלידה, חוץ מהפחם, רוטב מסטיק על הגלידה שאומרים שהוא מעולה. אני עוד לא עמדתי בתור הזה, אגב, אני חייבת לציין, אני אגיע. קרמבל חמה, קרמבל הדרים, זאת אומרת, יש המון דברים שמדברים עליהם שהם טעימים ונפלאים, ובאמת צריך להגיע למרקמים. למשל, אני חושבת על רוטב מסטיק. צריך לשחק איתו עד שמגיעים למרקם הנכון.
נכון, גם הרוטב מסטי, גם הרוטב לימון, וגם היה נורא חשוב לנו שזה בגלל הקיוסק העברי הראשון בתל אביב, שכל הדברים יהיו קצת רטרו, זאת אומרת, אנחנו מוכרים גזוז בטעמים, וגם הרוטב מסטי והרוטב לימון זה לא משהו שתמצאי עכשיו באיזה קונדיטוריה האליט. זה לימון של פעם, של המיץ לימון של פעם, לימונדה כזאת, המסטי הוא נורא מזכיר כל מיני ממתקים שהיית קונה בקיוסקים אמיתיים. לוקח זמן להגיע לדברים האלה, אבל תשמעי, את עושה טובה הכל.
אז זה נורא נחמד, ואולי בגלל זה גם התור הגדול, וזה גם נחמד שאת מתכתבת עם הקיוסק הזה, שבאמת מנחם שנקין וחיסין התנגדו בטענה שיכול להיות שם לכלוך, ואנשים יוכלו גרעינים וילכלכו. ומ-1910 הקיוסק הזה התגלגל, ב-2004 חברת הפניקס הישראלי שחזרה אותו, עבר כל מיני בתי קפה, ועכשיו הגלידריה המדוברת. איך את מסבירה את זה שאנשים עומדים בחורף עם המעילים והמטריות ומחכים לגלידה? את מוכרת שלג לאסקימוסים, תקשיבי.
האמת שבהתחלה אמרתי, לא, זה לא נורמלי באמת לפתוח גלידריה בחורף. ואז הזכרתי שלפני בערך פחות משנתיים הייתי גרה במעלה אדומים, וכל דבר חדש שנפתח באזור המרכז, או בכלל, כל דבר שהיה נראה לי מגניב ברשת, זה לא עניין אותי המזג האוויר, זה לא עניין אותי כלום, העיקר להשיג את התמונה ולתרום ולהגיד הייתי זה להיות חלק מזה, ואני חושבת שזה גם מה שקורה לאנשים היום, כי פשוט אני הפעם בצד השני.
הסקרנות גוברת, וכנראה שצדק, תשמעי, התורים מדברים בעד עצמם. אז תשמעי, תענוג לדבר איתך, והמון הצלחה עם הגלידה, ובכלל, נדמה לי שיש לך עוד המון רעיונות בראש, ואנחנו עוד נשמע עליהם. אז ליאור, אני אבוא. אז ליאור קוקה, הקיוסק, פינת רוטשילד והרצל בתל אביב, גלידת פחם ועוד. תודה רבה לך.
תודה.
ביי ביי.
ביי.
אנחנו נפרדים מכם כאן בסרוויס. עוד תוכנית הגיעה אל סיומה. 104.9, 105.1 FM ובאפליקציית כאן אודי. אנחנו נאמר תודה לאבי שמאי, נאמר תודה לעומר מנחם שליט, ונאחל לכם בתיאבון, תמיד תמיד בתיאבון, ולאכול בשמחה ובבריאות, כל הקלישאות שרק אפשר. תודה רבה לכם, להתראות.
שחלמנו ואהבנו והים היה כל כך נכון, איש עם כובע שר אז לנו